כ"א באייר תשנ"ג, שירו של הרב עמיטל שליט"א בכוזרי.
אנחנו פותחים מאמר שלישי. סיום של מאמר שני היה: ואתה בקש ממך כי נעבור אל תיאור עובד אלוהה לפי דעתכם, ואחריכם אשלחה לטענותיכם על הקראים, לקראי הדיות ואמונות אשר איתכם, חיית אשר נשאר בידכם מן החוכמות הקדמוניות. חין, אמר החבר, זאת תורת עובד אלוהה משלנו. איך נראה אותו עובד אלוהה? הניגוד של מה של הנזירים ושל הכמרים להבדיל בנצרות ובאסלאם גם. דבר ראשון, אין הוא פורש מן העולם עד שיהיה הוא למסע לעולם ועולם למסע עליו. הביקורת קורה לאלה שפורשים מן העולם, ששני דברים יש כאן: הם הופכים להיות מסע לעולם, האחרים צריכים לקיים אותם, וזה הפך להיות בעיה של החברה, והעולם נמאס לו. מה? כפי שאחר כך נראה, הוא לא מקבל סיפוק מן העולם, לא מקבל תמורה או פיצוי בזה שהוא פורש מן העולם. הוא לא חש שום פיצוי ותמורה. אבל למה? יש כאן אידיאולוגיה. אין עומס בחיים שהם אחת הטובות שהשפיעה לו עליו. זה מתנה מאיתה הקדוש ברוך הוא, החיים, לכן לא עומס. הוא לא רואה את העולם כאילו נוצר, כמו להבדיל הנצרות. זה רק אמצעי להדיח אותו. אלה רב העולם זה מענק מהקדוש ברוך הוא. ולא המזכירם כחסד, באומרו אל מספר ימיך מלא יברך את הימים. להפך, אוהב את העולם ואת אריכות הימים, שעריהם מקנים לו את העולם הבא. כי כל מעשה טוב שהוא מוסיף בעולם הזה, מלא ומדרגה בעולם הבא. זה האמצעי בשביל להגיע למדרגות הגבוהות. אמנם, רוצה היה להגיע למלאת חנוך שנאמר בו ויתלה חנוך את אלוהים, או למדרגת אליהו לפנות מעסקי עולם הזה ולהתייחיד עם חברת מלאכים, שאז לא יחש ביחידות ובבדידות, כי המוצא לו צוות ומלאכים. היה שואף להגיע אותו חסיד, זה מצטור החסיד, שואף להגיע לאותה דרגה ש... פורש מן העולם, אבל כשיש לו פיצוי, כשנמצא בחברת מלאכים, שלא סובל, שלא מחש את עצמו בבדידות. להפך, מצטער היה להימצא ברוב עם, כי תחסר לו בתוכם ראיית מלכי שמיים, ראיית מלכות שמיים, שמיים נצח לא למאכל ולא משתה. אז להפך, עולם הזה עוד מפריע לו, מכיוון שהוא חש מה זה נקרא? להיות בחברת, בהתפשטות הגשמות, להגיע למדרגות הגבוהות האלה. אבל אנשים אשר כאלה ראויה הבדידות הגמורה, נכון? אלה באמת לא זקוקים לחברה, אלה החברה מפריעה להם, אבל זה כמו חנוך אליהו. גדולה מזאת, הללו מתאבים למוות, כי כבר הגיעו למדרגה שהיא מדרגה למען, מנה שהיא כבר לעלות ראי, הגיעו כבר למקסימום, ומה העולם הזה כבר יכול לתת לה? אבל זה לא דרך, בשביל עובדי אלוהה הרגילים. והנה החכמים המתפלספים מהווים גם הם את המילים, גם הפילוסופים, אחד שם כפי שתיאור שם, הפילוסופים ביוון, אוהבו את הבדידות. לשם זיכוך מחשבותם, כמה שהם נתונים בתוך עולם המחשבה שלהם, שעל ידי זה יכולים להוציא בכשהם הגיונים מסקנות נכונות. לפעמים הבדידות עוזרת לאדם להגיע, לא מפרים לו במחשבותיו, ועל ידי אלה תעלה בידם האמת בכל השאלות אשר נשאלו מספיק קודמיהם. אך עם זה מבקשים מהם לפגוש תלמידים, אבל הם לא נפורשים לגמרי מכאן שאין התלמידים עוזרים להם גם, שהביא אותם אל מחקר נוסף ואל חיזוק הזיכרון, כמו שאיש השונה בצבירת ממון אינו רוצה כי בחברת אדם שאפשר לסחור עמו, להרוויח על ידו. זוהי מדרגת סוקרטס ודומים לו. אבל אלה אינם כי יחידי סגולה שכיום אין תקווה להגיע למדרגותם. טוב, זה מדובר על יחידים שבשבילם הם פורשים מן החיים, הם מתבודדים, זה נותן להם משהו, יש להם סיפוק כלשהו. זה יכול להיות או אנשים שהגיעו למדרגה של קדושה, כבר נמצאים חברת מלאכים, או פילוסופים גדולים שהם מוצאים את סיפוקם שנתונים שם בעולם הרוחני שלהם. אמנם בהיות השכינה שורה בארץ הקדושה לאומה מסוגלת לנבואה, נמצאו שם אנשים שפרשו מן העולם ושתקו במדברות. היו קבוצות אנשים שעזבו את החברה, אולם הם התחברו לדומים להם, אבל היו שם בקבוצות, היו שם חיים חברתיים, חיי קבוצות, ולא הם מתבודדים לגמרי. גדולה מזאת, מחזקים האיש את אחיו בידיעת התורה, מצוותיה המקרבות על מדרגה האלוהית בקדושה ובטהרה. אלה היו בני הנביאים, נשארים בתנ"ך, היו שם חבורה של בני נביאים. אולם בזמננו אנו, במקומנו אנו, ובקרב העם הזה, וכשאין חזון נפרץ, כשאין נבואה, כשהחוכמה הנקנית מועטת והחוכמה המודבעת נדרת, החוכמה ההשכלה שאדם רוכש היא מייתה, והחוכמה הטבעית לא קיימת, כל המשקיע את עצמו ברישות של נזירות מכניס עצמו בייסורים ובחולי נפשי וגופני. התבודדות מביאה לידי מחלה פיזית ונפשית, מחלות פיזיות ונפשיות שבדרך כלל קשורות זה בזה. איש אשר כזה יראה בפניו דרדוכי החלים, יתחיל להכיר עליו את הדפרסיות, את דרדוכי החלים. אך בני אדם יחשבו לדרדוכי ענווה וקני, אנשים חושבים, הנה הם נמצאים במדרגה של ענווה, אבל המצב הוא שהם הופכים להיות פסיכים, הופכים להיות אנשים חולים. וככה יהיה לשבוי המעז בחיים מתוך שהוא קץ במאסריו בייסוריו, לא מתוך שהוא מוצא הנה בבדידות. גם אלה היו שכבר רוצים קלמות, אבל בשביל להימנע מהסבל, מכאן שהעולם לא נותן, החיים לא נותנים להם שום דבר, הם מלכדו את עצמם והגיעו למצב כזה שהם פרושים מן החיים ולא נהנים מהחיים. וכיצד לא יהיה כדבר הזה? והרי אדם זה לא דבק באור אלוהי עד שימצא בת חברתו כנביאים, וכן לא הגיע לחוכמות שאדם מוצא סיפוק בשגות לא בהן ומנימות כמי חב קילוסופים, אין לו שום פיצוי תמרץ, ואז זה מביא גם לידי מחלה נפשית. כן,
כשאנחנו קוראים על אירופה שהיו בדרום
ה-15, היו הרבה צדיקים,
היו
הרבה צדיקים, הרבה צדיקים, היו
צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים,
היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו צדיקים, היו להם קשרים, היו להם קבוצות, היו להם תלמידים, היו להם חסדים, רק התנהגו בבדידות. גם על זה יש לו, תכף רבי יהודה לוי, גם לזה הוא לא מסכים, כל התפיסה הזאת. אנחנו נדבר, נגיע לכך. אבל מעניין לעניין באותו עניין, בהבדל, אלף אלפי הבדלות, זה אחת הבעיות, מה שיש היום גם בדרך כלל בישיבות החרדיות, שאדם שיושבים, גם אם אין להם שום יכולת, שום שום הנאה. בדרך כלל אנשים צעירים מסוגלים מספר שנים ללמוד. לומדים בבית ספר, לומדים עוד כמה שנים. אחר כך, או שאדם מוצא עניין בלימוד, מתאהב בלימוד, זה נותן לו סיפור. אדם לא מוצא עניין בלימוד, אז הוא מחפש תעסוקה, והם לא אוהבים, זה נשאר שם. וזה אחת הבעיות שהם, אמנם לא מדברים על זה בגלוי, אבל אם אתה משוחח עם ראשי ישיבות שלנו, עם אנשים רצינים, יודעים, מכירים את הבעיה. אדם יושב שנים, ולא נהנה מהלימוד. כי אתה מכיר לא נהנה, כי הוא לא יודע, הוא לא מבין. אז כמה זמן אפשר לשבת ליד גמרא ולהתנועה מהבוקר עד ערב? כפי שאמר לי אחד, אז לא סופרים את כל החשמלים ואת כל המכשיר. זה... מכיוון שהם גם כי נכנסו מלכידות עצמם בדבר כזה שאסור ללכת לעבוד, אז מילא זה... אז יש גם בעיות, גם בעיות נפשיות. זה רק, זה, כל היסי זה עניין של 50 שנה האחרונות, אולי 40 שנה. עד אז באירופה, אפילו כשאני הגעתי ארצה בגר למשל, חסידי גר, כשאדם הגיע לאיזה גיל של 20, 20 ומשהו, אז אמרו לו, גאי מלך גשף, לך תעשה ביזנס, לך תעשה משהו. מה אתה יושב סתם? או שאדם מוצא עניין בזה, אז נעים לו, אז נחמד לו. אם לא, אז סתם. זה אחת הבעיות, מתוך כך, יש כבר איזה 5-6 שנים, יותר מדי פעם באים אליי, שאולי למצוא פתרון, מה אנחנו בזמן אנחנו יש שם עם השבב בבני ברק. זה אלה בני אישות שאין להם עניין בלימוד. ומה הם עושים? מה יעשה בן שלא יחתה? אז בואים אליי שנעזור להם, אולי יעשה איזה מין הסדר ככה, אל תמיד, לא רוצה להיות מעורב בזה, לא מחפש שישיג להם איזה פגישה עם מישהו משרד הביטחון, השגתי פעם, לא יש בזה שום דבר, חוששים, אבל זו הבעיה. הרעיון, מה שאומר כאן יהודה הלוי, אתה צריך למצוא הנאה בבדידות, אתה עוסק במשהו, אתה צריך לקבל איזה תמורה. נניח כי איזה ירי אלוהים ובחסי. מדברים כאן על, לא על יהודי, על גוי. אבל אוהבו לשוחח עם אלוהיו ביחידות ולעמוד, להתחנן, להתפלל בכל התחנים ובקשות ששם. ניקח אותו טיפוס דתי ירי אלוקים שבאמת אוהב להתפלל לקדוש. אוהב לעמוד מולו, לשפוך שיח לפניו. אומר, אשר לתחינות המחודשות לא ימצא בהם הנהקים לימים מועטים. כמה זמן אדם מסוגל להיות במצב כזה? כל זמן שהן חדשות, במידה שהן נעשות שגורות בפיו, אין אף שום מתפלת בהן. רק כבר לא מוצא עניין בתפילות, בקשות. ואם זה יסוד, לא לקנייה ולא לחיליון נפש. אז הפך לו דבר שגרתי, שעות עומדות, אם שם הנזירים עומדים בתפילה, אבל זה לא נותן להם שום דבר, לא מרגישים התעלות, זה הפך עוד שגרה. וכך הוא נשאר יומם ולילה במצב שנפשו טובת ממנו סיפוק צרכי הטבעיים, והגוף והנפש דורש את הדרישות הטבעיות, ראייה, שמיעה, דיבור, פעילה, מבקש את ה... את האקטיביות, את החברתיות, את ה... כל מה שיש. אכילה, שתייה, חיי משפחה, בקשת רווחה בפרנסתו ותקנת ענייני ביתו, עזרה לדל וכיבודת רמונו, כל מקום שצריך בזה. יש הרבה דרישות טבעיות באדם. האם לא התחרט על כל אשר עשה בת נפשו, אז אחר כך. אבל הוא כבר ממולכד. הוא כבר קיבל לעצמו את השבועה של נזיר, זהו זה. אתה לא יכול לצאת מזה. בחרתה הזאת הלו יוסיף להתרחק מעניין אלוהי שלא ביקש לכם. הוא מדבר כאנשים שמתוך כנות חיפשו את הדרך הזאת. בסוף מוצאים את עצמם ממולכדים. אמר כוזר, נו, בסדר, אז תנה לי איפה, מה עם עשי החסיד אצלכם? איך נראה חסיד אצלכם? זה לא חסיד, חסידים שלה. לא כתוב שצריך ללבוש שטריים כפות. זה אומר רב יהודה לוי, איך נראה חסיד? כשדוד המלך אמר, שמר הנפשי כי חסיד אני, אמר החבר.
למה
הוא פותח
במה לא החסיד?
השאלה מבחינה דידקטית, מה יותר? מכאן שהוא מדבר בחברה, הדבר הראשון, היה לו הדוגמה, הוא מדבר עם גוי, שהוא אצלו הטיפוס של נזירים, אלה מהדבה, או של ה... אני יודע איך קוראים להם שם באסלאם, אלה נראו האנשים הקדושים. אז מי לדבר שאומר, זה לא רק משום שאומר, אנחנו יש לנו דרך אחרת, אלא אומר, כל הדרך היא פסולה, זה כישלון. א', הזכיר קרה כי זה רק אידיאולוגי קטן, אצלנו אדם לא בורח מהחיים כאן שראה וזה מתנת קדום אחו. זה כל יסוד הברכות, תכף אנחנו נראה. אדם מברך על כל דבר. מברך על כל דבר, אנחנו נראה מה המיוחד בחסיד. הרי גם אני מברך ואני לא חסיד, אתה מברך ואתה לא חסיד. מה, במה מתבטא אותה חסידות? הרי עושה אותו דבר מה שאני עושה, תכף נראה. אומר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו. אדם זה השולט על מדינה שלו, נותן לכל יושבי את לחם חוקם, מספק להם כל צורכם בנכונה. זה המושל האידיאלי, שלא מקפח אף אזרח אחד, נוהג בכולם בצדק, לא יעשוק איש מהם ולא ייתן לי שיותר ממנת אוריה לו, ואין אצלו אפליות, יש שוויון מוחלט. כי אלקין מוצא את כולם בשעה שצריך להם, נשמעים לו, מהרים לענות לקראת אלקין. האזרחים שלו נאמנים, עושים ככל אשר יצווים, נזהרים מקושי הסולם. יש לו שליטה באזרחים שלו, למה? כי הוא דואג להם ולא מקפח אף אחד ושומר על שוויון. מר הכוזרי, וחסיד שירתיך, לא למשל, מה אתה עונה לי? אמר החבר, החסיד הוא המשה, שהרי כל כוכב ותחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים מסרים על משמעתו. יש צורך איזו מדיניות של ממשל, איך אדם משתלט על עצמו, שיש לו כל כך הרבה דרישות, גם נפשיות, גם גופניות, ואיך יגיע לשליטה כזאת שלפעמים לעשות את הדבר הזה, לפעמים לעשות זה, בניגוד לנטייה כזאת, בניגוד לנטייה אחרת. הוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש, כמו חוכמה של חברתית, כמו שנאמר המושל ברוחו מלוכי דיין. והוא איש הראוי לשלוט, כי אילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק, כשם שנהג מן הצדק בגופו נפשו. אדם שיודע לשמור על איזון ולא לקפח שום כוח מכוחות נפשו, הוא האדם המתאים, המושל אידיאלי, שבאמת יכול היה להיות מושל בפועל. עכשיו, הוא חוסם את הכוחות המתאבים ומונה אותם מעבור גבולם. הוא יודע לתת גבול לכוחות התאווניים. אבל איך? לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם, מחל במידה, משתה במסורה ורחיצה וכל השאר לפי הצורך. לא שסוגר לגמרי, לא נתן להם שום ביטוי, נתן להם ביטוי, אבל במידה, באיזון. וכן חוסים את הכוחות הקסנים, האגו, בעיות שנובעות מהאגו שלו, זה הקסנים. זה רצון השליטה, ההתבטלות, הכעס, כל דבר שאדם בא לידי ביטוי, האגו שלו. השופים לגלות שלטונו. לאחר שסיפקם נתן מחלקם בנצחנות, נתן ביטוי, אדם יכול לבטא גם את האני שלו בהתבטלות, איך? עד כמה שזה נחוצה לוויכוחים בחוכמות או בדיות ושגרה בנשמרי. הוא מגיע לידי ביטוי וזה, הנה, עוסק בלימוד, מגיע, שואף להגיע לנצחן, לניצחון, שהוא צודק. ואף לחושים נותן את חלקם במידה שתל את העולם מפעולתו שווה אליו. כשם שמשתמש בידיו ורגליו בלשנו רק לשם צורך הכרחי, ורק מתוך בחירה במועל, כן יעשה לשמיעה ולראייה, כן יעשה לדמיון, לסברה, למחשבה, לזיכרון. יש צורך גם בדמיון, זה גם כן אחד החושים של אדם, שאחד הדרישות, סברה, מחשבה, זיכרון, ולבסוף, בכוח הרצון. זה הדבר כמעט המרכזי. אדם שולט ברצון, על אף שיש לו רצון, רצונו לא מדוכא, הוא חזק, אבל הוא גם יכול לעשות מה שרוצה. אחת הבעיות של דורנו, אנשים גדלים בלי כוח רצון. בא מכשול קטן, נכנעים. זה תלוי בחינוך, תלוי בחינוך בבית, זה תלוי בחינוך בבית ספר. אפשר להביא ילד להיד כך שאין לו בכלל כוח רצון. או אפשר להביא לו די כך שכל מה שרצותך מקבל, הוא לא מתרגל למאבקים, לא מתרגל לקשיים. אם מחנכים ילד מה שהוא רוצה, תכף מקבל. אז רגע אחד יעמוד בפני קשיים, שלא נשבע. או שאתה מביא ילד די כך ששום דבר לא יכול להגיע, תכף מדכא אותו, זה גם כן יכול. להביא אדם די כך שיהיה לו רצון, כוח רצון. החלטת משהו, תעשה את זה. אתה עומד בפני קשיים. איך קוראים לזה בצבא? דבקות במטרה. זה אדם שאחד הביטויים של חסיד, יש לו, כל הדברים הללו הם ברשותו. המשתמש בכל אלה בשעה שהוא עצמו נמצא ברשות הבחירה השכלית משרת אותה, הכל בצורה הגיונית, אולם אין החסיד מניח לאחד האיברים והכוחות האלה לעבור את הגבול בפעולה מיחדתו מזלזל ויתרם. לא מעלה או מדגיש אחד הכוחות על חשבון אחר. זה צריכים חוכמה גדולה איך להגיע לידי איזון. זה דומה, זה לא ממש אותו דבר, של הרמב״ם שמדבר על דרך האמצע. ברגע שאתה מגיע לקיצוניות בצד אחד, אז כמובן אתה מדכא עם משהו אחר. לאחר שעשה חסיד לכל אחד מאלה כל צורכו, נתן לכוחות הטבעיים נוחה ושינה במידה מספקת, כלומר כוחות הפסיביים, המנוחה ושינה במידה מספקת, אדם זקוק לזמנים של פסיביות, של מנוחה ושינה, ולחיוניים מצד שני, בא לידי ביטוי גם החיוניות שלו עירות ותנועה די צורכם לשם פעולה בין העולם הזה, יש בו גם החיוניות והעירנות והזריזות. הוא קורא לדתו כי תבוא לעזרתו במאמציו לדבק במדרגה של מעל מזה שהשיג במדרגה הזו. אז כולם באים איתו, מחליט משהו להגיע לדרגה, עוזרים לו כולם. מדרגה אלוקית עומדת למעל מדרגה שחית, כלומר אז יכול להביא אותם עד כדי רוח הקודש. לשם כך מסדר את הדתו ואורחה במערכה כדרך שסידר משה רבינו את הדתו מסביב להר סיני. עכשיו תראו כמה, יש גם דברים מאוד מעניינים ומאוד מקוריים. פוקדו על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבאו מאיתו, לשמע לו, לקיימו מיד ולא מסגלו. מגיע למין שליטה מוחלטת בכוח הרצון שלו, שמה שרוצה יעשה, בלי להתייחס לקשיים. וכי יצווה עליו שלא יפנה אל הסתנים של הסברה והדמיון, לא יישמע להם, לא ייתן בהם אמון עד שיבץ עם השכל. גם כן, זה מאוד, ממש סופר מודרן. אדם שולט גם על המחשבות, על הדמיונות שלו. אדם מלא פחדים, מלא חששות, דברים בלתי רציונליים עולים אצלו, והוא עובד, זהו, כן. מצווה, שטן, הרמב"ם מדבר על שדים מחשביים. הוא לא נותן לסברות עקומות, לדמיון שיכנסו לו. עד שאומר כל דבר ביקורת שכלית. לא להיכנע לשום דבר בלי ביקורת שכלית. אם יאשר זה דבריהם יקבלים, והלא יתנגד להם. ומיד מקבל אבל רצון את הצו הזה מחליט לקיימו. כי הוא יש לו היכולת לביקורת שכלית לבקר כל דבר. אחרי זה מכוון החסיד את כלי המחשבה ומפנה אותם, מפנה אותם מכל הרעיונות העולם הזה שבהם קודם לכן. יכול להגיע לאיזה מין ביקורת על כל התפיסות שלו, על כל הדברים שהם בלתי נחוצים, עוד דברים טריוויאליים או שטותיים. אחרי כן מטיל החסיד על כוח הדמיון להבין נגד עיניו. זה עוד לא מצאתי עוד מישהו מההוגדל שלנו מדבר. יש תפקיד גם לכוח הדמיון. מה, למשל, להעביר נגד עיניו כחיקוי לעניין אלוקי המבוקש את המחזות הנדרים ביותר השמורים בנפשו על ידי הכוח המשמר, גם מעמד הר סיני, מעמד אברהם יצחק בהר המוריה, כגון משכן משה עליו השלום וסדר עבודה ושכון הכבוד בבית ומקונצמל. אנחנו בדרך כלל יודעים שליל סדר אנחנו מצווים עולם יראה את האדם את עצמו כאילו יצא ממצרים. נשים ככה לדמיין, הוא אומר, יש חשיבות שאדם יתאר לעצמו מעמד הר סיני, כדי שיקבל השפעה, לראות את כל החוויה, או של מעשה הקידה, או איך נראה המקדש. יש שם הרבה דברים. אני שהיו ילדים שלי קטנים, לפעמים למשוך אותם באיזה סיפור מרתק, מוציא את הרמה ומראה איך כל יום נהגו בבית המקדש עם המשמרות, כאן הלך וכאן סגר וכאן פתח. יש כל מיני דברים מרתקים. והוא, אותו חסיד, הוא חי את הדברים הללו. הדמיון הזה לא שפסול, כל מה שדמיון זה פסול. יש אותו חופש דמיון שמי שאומן אז מבטא את הדמיון שלו באומנות ציורית, באומנות פלסטית, אבל הוא בנפשו. אותה שעה הוא מצווה על כוח המשמר שיצור את כל אלמן לשכחים. נותן איזה פקודה, כמו שנותנים לקומפיוטר פקודה, להכניס בזיכרון. את החוויה הזאת להכניס בזיכרון, לא לשכוח. ואחרי זה הוא גוער בסברה, בסתנה, הוא לא בא לבלבל את האמת, להכניס לו ספק בה. הוא גם שליט, לא יבלבלו אותו. למשל, ספקות. יש כבר, אבל שם מדבר לכך, מי כספק כמה שמיה, אז אומר, אם ספקות יש כדבר שמה. יש אנשים שמטיבם, זו עצבנות חולנית, כל דבר מתאים למצפה. אולי לא, אולי לא, אולי זה. אם אדם חי במצב כזה שמאבד אמון בכל דבר, תמיד מי יודע אולי, זה הופך להיות פסיכי. כמו שאדם, אדם עולה למעלה, על מגדל גדול, מסתכל למטה, ראשו מסתחרר, אז שוקל, אולי לקפוץ, משוגנה, למה לקפוץ? אז אדם נורמלי, אז אומר, באמת, זה אדם שיגעון. אדם שלא נורמל, אז הוא יקפוץ. אדם, צריך להיות אדם שיהיה לו שליטה על עצמו, שליטה בכל דבר. אז יש גם עניין של ספקות, זה. אדם מטבעם, כל דבר. אולי כן, אולי לא. הכרתי אדם לפני 40 שנה או 50 שנה שהיה לו פחד מחיידקים. היה לו הולך כל הזמן עם כפפות שהחיידקים לא ייגעו בו. מה זה? זה מין חיים משוגעים. אז אדם חסיד אומר, יש לו שליטה גם עניין זה. הגעתי למת, למת, ולא... יש לי סיפור, אני סיפרתי פעם. יהודי, היום הוא פרופסור לפילוסופיה, והייתי מיודד איתו, היה עוד בחור, והתפלל איתי ביום כיפור, ואמר לי, ניגש אליי באמצע תפילת עמידה, אני לא יודע אם זה היה מוסף או מילה, אני לא זוכר, נתן לי כך איזה סימן, התפללתי אל הפני אל הקיר, קורא לי, יצאתי, אומר לי, אני אומלל, מה קרה? אני באמצע תפילת עמידה, באות אליי מחשבות של תפירה, של ספיקות, אני יודע שמה יש, שמה אין, יש דיין. אמרתי לו, תמשיך להתפלל על אחרות איש, תגיד עושה שלום, תעזור להיות יהודי שלם. וחזרתי. בערב אומר לי, יהודה, הצלת אותי, פתאום תפס איזה עצבים. אחרי כמה דקות, את הכל בסדר כמור. פעם יש גם עצבים כזאת, כל דבר עושים ספק. למה? מה פתאום? למה לחשוב? לחשוב בצורה הגיונית. אז כמובן, אחד הדברים המאפיינים של חסיד, יש לו שליטה מוחלטת בכל. לבסוף הוא גר בכוח הקסמים, בכוח המתעבר, לבעל יתו את כוח הרצון מדרכו, לבעל יסיקו ויתרידו בכעס ובתאווה אשר איתם. זה העניין, אדם שיש לו שליטה מוחלטת על עצמו. אדם נכנס, רוצה להיכנס, אני יודע, הולך למיניסטר, הולך לאיזה אדם גדול, ומקווה שיכנס, ידפוק בדלת, ולא יסמיק. לא יחשוף את המוחה שלו. ופתאום הוא מרגיש שכולו סומך. למה? הוא לא שולט על זה. אדם לפעמים רוצה דברים לחסות וחושב את עצמו. אין לו שליטה על גופו ועל רצונותיו. חסיד זה הטיפול שלו, שליטה מוחלטת. ואחרי כל ההכנה הזאת מרעיר כוח הרצון את כל האיברים משמשים אותו לעשות מלאכתה מתוך זריזות, חריצות ושמחה. מלא פלטנות ושמחה, וככה יעמדו ולא יתייצלו בשעה שלהם לעמוד, וישתחוו כשיצאו להשתחוות וישבו בגית הישיבה. עכשיו תראה תיאור של איך אותו חסיד נראה בעת תפילת עמידה ב-18. ותהיינה עיניים מביטות כביטבת אל אדוניו. עכשיו אני חייב לומר לכם כבר במשפט אחד מה שומעים. אנחנו עושים דברים משום שכך כתוב לעשות. אצלו זה כל זה נובע באופן טבעי. הבא שולחן ערוך והכניס את זה לדיני. אנחנו יודעים איך צריכים לעמוד בתפילת עמידה. אבל למה כך כתוב ככה בשולחן ערוך? אבל אומר, אדם עיניים מביטות כביטבת על אדוני, וידיים נמנות מבטלה, ולא תחבק נשאר ראותה, והרגליים שוות במידתם, וכל העברים יעמדו כאילו בירה ופחד לעשות רצון מנהיגם, ולא יחושו בכאב או בנזק המגיע להם. אצלן יש דין, בזה נחש מספיק, לא יפסיק, יודע כל דבר. צריכים לעמוד ככה, ושומר אז עומד ככה. למה אתה עומד ככה? כך כתוב, כל דבר. ההבדל בין חסיד ללא חסיד, גם הם מקיים כל דבר, אצלו הכל דבר נובע. באופן טבעי, זה ביטוי לפנימיותו. אנחנו מברכים המועצי. למה? כך כתוב שולחן ערוך. צריכים לברך המועצי. הוא מברך המועצי מרגיש, יש לו, קיבל מהקדוש ברוך הוא, מרגיש צורך להודות. אנחנו מברכים ברכת המזון, למה? כי כך כתוב בדין. ואנחנו עושים מפוי לשתיק ואני לא אוכלים לחם, למה נשאר כולם אתה לא אוכל לחם? מה אתה עושה? רוצה להוריד משקל? לא, מה, אני לא רוצה אחר כך אצטרך לברך ברכת המזון. מה זה? אצל חסיד כל דבר זה נובע באופן טבעי, זה ביטוי. נכון, אחר כך שבענוך הכניס את זה לסיפי. אם אדם מתפלל, אז לא, הוא לא מרגיש, הוא כל כך נתון בתפילה שלא מרגיש. כמו שמספרים, אני יודע, לרבי ממוז'יץ הראשון, שעשו לאיזה ניתוח שם באיזה מקום, עשו לעשות לאיזה הרדמה, הרדמה מקומית או משהו, זאת אומרת, אני אשיר ניגון, אתם אחר כך יכולים לעשות מה שאתם רוצים. הניגון הזה בשבילו זה לא מרגיש שום דבר, כך נתון בניגון. ויש, כתוב, לא יחוש בכאב ובנזק המגיע להם. אפשר לתת פקודה אבל מי שהם דרגה כזאת, שהוא כך מרוכז בכל הדברים האלה, אני לא חש בהם. אשר ללשון של חסיף, שווה היא בכל המחשבה והיא נמספה עליה. אצלנו יש בעיה של אינפלציה. מה זה אינפלציה? מה זה אינפלציה? אין כיסוי למטבע. אז פתאום, אני יודע, היו בזמן מלחמת העולם, אני יודע, היה שם 10,000,000,000 מטבעות. למה? כי הערך ירד. אז כשיש אינפלציה, אז המחירים עולים. כי אין להם ערך, אין כיסוי. אצלנו הבעיה הזאת יש אינפלציה של מילים, כי הכיסוי הוא עכשיו תימאה. לכן, כשעושים את החשבון, אמרת כאן, נניח היינו מכניסים את זה למספרים, אמרת 1,000 מילים, בכמה מילים חשבת שזה, ומה שאמרת? מתברר, חלק כן, חלק לא. יש יותר מילים ממחשבה, יותר מילים מאשר הרגשה. חסיד, לשון של חסיד שווה בכל המחשבה, והיינו מוסיפה עליה. יש התאמה מלאה, ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל כשירת הזרזיר והתוכי, שסתם אומרים, אלא כל מילה, מחשבה היא מה וכוונה מה. לא משום שכתוב שצריכים, צריכים לכוון בשלוש הראשונות, נו עושים מה עושים אחרי. לא, זה באופן טבעי זה נורא. הרי, מה ההבדל? אני תמיד אומר, למה כשאני מדבר איתך, אף פעם אין לי מחשבות זרות. מדבר איתך על איזה נושא. אני חושב על מה שמדבר. מדבר לקדוש ברוך הוא, פתאום כל מיני מחשבות נכנסות. מה באמת ההבדל? אתה מדבר עם ינקו. יש לך באמצע מחשבות אחרות? מה שאתה עושה, שאתה מדבר, זה אתה חושב. מדבר לקדוש ברוך הוא, תפילה פתאום כל מיני מחשבות קופצות. למה? כי אצלנו זה לא טבעי. אבל אם חסיד אצלו זה כל התפילה הטבעית, אז כמובן אין אצלו מחשבות זרות. בדרך זו תהיה שעת התפילה לחסיד, כי גרעין הזמן הוא פריון, זה המרכז. כל מסתובב סביבו, זה הרגעים האינטנסיביים שלו. ושאר השעות יהיה לו כדרכים המוליכות לשעה זו של בא המצפה. הוא גם מחכה להגיע לתפילה, להגיע לו את התחושה הזו, את האינטנסיביות מחשבתית וחווייתית. קל ידעו מדמה על עצמים הרוחניים מתרחק מן הבעמיים. כשם שיהיו לו שלוש שיטות תפילה שבכל יום פרי יומו ולילו, כך יהיה לו יום השבת לפרי השבוע, כי יום זה מזומן לדבקות בניין אלוקי, וכל עבודת החסיד בשמחה לא בכניה כמו שבאנו אומר. כמו שיש, כל יום מטאטים, אני מקווה שמטאטים כל יום את החדר שלכם, אני לא בטוח, אבל נניח. אז מגיע ערב שבת, צריכים לעשות ספונג'ה, לעשות איזה ניקיון יותר גדול. ככה. אותו חסיד יודע, שלוש ביום יש לו רגעים של תפילה, זמנים של תפילה, של קד מזון. אבל מגיע זמן, צריכים איזה ריכוז יותר גדול, בשבת. הכל אצלו טבעי. והנה ערך כולל על הנפש כערך המזון לגוף, שכן תפילת אדם טובה לנפשו כשם שמזון תלת לגופו. זה מזון נפשי, מזון רוחני התפילה. וכן ברכת כל תפילה שורה על אדם עד תפילה שאחריה. אתה לא יכול להגיד, אכלתי כבר היום. בערב אתה שוב פעם רב, גם מבחינת המזון הרוחני. התפללתי כבר היום, קיבלתי מזון רוחני. אתה מחזיק מעמד, עד שעת מנחה, לקח שוב פעם מזון. כשם שכוח סעודה של סעד מתקיים בעד שיסעד סעודת לילה. אולם כל אשר תתרחק שעת התפילה, תלך הנפש הלוך וכדור מתידות על המולה. אני מדובר על אותו חסיד. לא הוא נמצא בחיים. הוא עובד, הוא פועל, הוא סוחר, יש לו עיסוקים בחיים. ויש לו כל מיני עולם הזה, שזה... ולכן צריך מדי פעם את הרגעים האלה של המזון רוחני. כי הנפש, תלך הנפש הלוך וכדור, בייחוד אם יביא הנכרח למצוא בחברת ילדים, נשים, אנשים רעים, לשמוע דברים האוכרים זוך נפשו, דיבורים מגונים או שירים שהנפש נועה אחריהם עד שם יתעלה. יש בו כל מיני הפרעות בחיים. אך בשעת התפילה, מתאר אדם את נפשו מכל מה שעבר, אלא בינתיים מכין אותו לקראת העתיד. אמנם על אף הסדר הזה אי אפשר שיעבור שבוע בלי שיתקלקלו הגוף והנפש, כי משך מותו שמצטברים מותרות, אוכרים שלא יתכן לצורפם וערם והתמדה בדת שמשך יום תמים. אחר כך תשמעת, יש צורך בספונג'ה, יש צורך באיזה ריכוז, כך ממלא הגוף בשבת, אחר כך בא החודשי, עם ראש חודש, ואחר כך בא יום כיפורים וכולי, זה כמה. זה אדם שכל הזמן מקבל את המזון הרוחני שלו בתקיפות וזה, הכל באופן טבעי. כך נראה חסיד. הבירוש שהחסיד לא עושה מה שמצווה, לפעול זה הכל זה ביטוי באופן טבעי. זה הדוגמה של חסיד. כל שם כך כמה נסורך של אדם שלו, שליטה מוחלטת על עצמו ובעל הבית, ולא לחשוש שני זה, שיהיה קשה, מתחיל משהו, נכשל. זהו.